קודם כל בוקר טוב ושבוע טוב. אנחנו נמשיך ברשותכם בפרק י"ב שהתחלנו ללמוד אותו. תפתחו בבקשה בפרק י"ב סעיף ה. סעיף ה, כן. י"ב סעיף ה. אני אקרא את הסעיף ונתייחס אליו. בשעה שאדם חוטא הוא באלמה דה פירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו. אתה רואה, הוא כבר... אני רוצה להסביר את העניין הזה. אנחנו חיים בעולם, אפשר לומר, עולם שהוא משול לסולם. סולם. ואנחנו בסולם הזה עולים ממדרגה למדרגה. כמה שהמדרגה יותר נמוכה, העולם נראה לנו יותר קונטרסטי, יותר ניגודי, נאמר ככה. כמה שהמדרגה שהאדם עולה עליה יותר גבוהה, העולם נראה יותר יפה, יותר שלם וכו'. מדרגות בעולמות. כאן הרב מחלק את העולמות לשני חלקים. אלמא דה פירודה ואלמא דה ייחודה. אלמא דה פירודה הוא אומר, כשאדם חי בעולם, והעולם נראה לו לא כל כך טוב, נאמר. נראה לו רע. כן, מה זאת אומרת נראה לו רע? שיש לזה שדבר רע, הוא לא רואה את הטוב שברע. הוא רואה רק את הרע. המציאות, דרך אגב, המציאות הזאת של עולמות שאנחנו עולים בהם ויורדים בהם, זה לא, זה דבר שכל אדם, כל אדם יכול, יכול להיות מציאות כזאת שהוא מתרומם, מתעלה וכו', יכול להיות גם שבע יפול צדיק וקם. אז כאן הוא קודם כל אומר, כשאדם הוא חוטא, מה זאת אומרת חוטא? חוטא, המילה חטא, הכוונה שהוא בחיסרון. זה יכול להיות חיסרון של מידות, של מעשים, של יחסי אנוש, של כעסים, של כל מיני דברים כאלה. אז האדם מוצא את עצמו בעולם סביבו, ובתוכו וסביבו. בעולם של פירודים. מה זה פירוד? אין קשר, אין חיבור. גט, מה שנקרא, גט. שום דבר לא מתחבר לשום דבר. בדרך כלל האדם נוהג להטיל את האשמה במי? באחרים, הוא אומר, הוא אשם, זה אשם. זה כמו בזוגיות. הוא אשם, זה אשם, הוא באלמא דה פירודה. יכול לקרות דבר כזה? עולם של פירודים. ואז הרע הוא רע בפני עצמו, הוא לא רואה את הטוב שברע. נקרא את זה עוד פעם. בשעה שאדם חוטא הוא באלמא דה פירודה. מי יוצר לעצמו את העולם? מי יוצר לעצמו את העולם? האדם בעצמו. העולם שאתה חי בו זה פרי ההתנהגות שלך. אל תאשים אף אחד. אתה יכול להיות במצב של אלמא דה ייחודה, אתה גם נראה. מה זה הייחוד? שהכל טוב, ואתה יכול גם להיות באלמא דה פירודה שהכל רע. אתה בעצם מנווט את עצמך. יש ביטוי כזה, אולי שמעתם, חייך בידיך. בחרת בחיים. ראינו בפרשת השבוע ניצבים, נלמד את הדבר הזה. בחרת בחיים. כשאדם הוא במצב שהוא הבחירה בידו, ברגע שהוא חוטא, הוא מוצא את עצמו בעולם, נקרא אלמא דה פירודה, מה, איך זה בא לידי ביטוי רגשי או מעשי, ואז כל פרט או פרט עומד בפני עצמו. ואין קשר בין הפרטים. מה שנקרא פיזור החיים. החיים מפוזרים. אתה לא, כל דבר לא מחובר לשום דבר. זה משהו נורא, מישהו היה פעם במצב כזה של החיים מפוזרים. היה נחמד, אה? היה מעניין. קוראים לזה דיקי, דיקי בלשון זה נקרא דיכאון קטן. הוא בדיכאון. מצב רוח. או בחזל קוראים לדבר הדיכאון, קוראים לזה אסתר פנים. אסתר פנים. אסתר פנים, הכוונה פנימיות. המגמה הפנימית היא נסתרת. כל דבר עומד בפני עצמו. זה נקרא אלמא דה פירודה. פירוד מהשם פירודה, פירוד מהשם פירוד. אין קשר.
מה?
מה
נפרד ממה?
טעם, כל דבר, שום דבר לא מתחבר לשום דבר. שום דבר. אתה לא רואה את המגמה הפנימית, אתה לא רואה את מה, איך אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה אתה עושה כל היום, שום דבר לא מתחבר, אתה מפוזר, אתה... מציאות נוראה, שמבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, שכאילו כל העולם כולו זה נקודות, 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 וכל הנקודות אין מה שמחבר ביניהם, אין איזה מגמה פנימית, אין איזשהו כיוון, איזשהו זהו. זה כמו האדם שמנווט ואיבד את הדרך פתאום. הוא הולך בדרך, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. שום דבר לא מתחבר לו. לא יודע אם יצא לכם פעם דבר כזה. אתה הולך, מאבד את הכיוון. איך אומרים בצבא? מאבד את האזימות שלך. את הכיוון שלך בחיים, ושום דבר לא מתחבר. אתה לא יודע, אתה עושה צעד קדימה, אתה מתקדם או אתה אולי נסוג. כל דבר מסופק, כל דבר במציאות ערפילית כזאת. במקרה זה יש מכון מאיר. אתה יכול לבוא ישר למכון מאיר ויסדרו לך קצת את הראש. לא, אני אומר, זה לא דווקא מכון מאיר, אני אומר. התורה היא מסדרת לנו את הראש, מסדרת לנו את החיים, מסדרת לנו את הראש. אדם שאין לו תוכנית, אין לו כיוון, אין לו זה, הוא באמת מבולבן, פשוט מבולבן. זה נקרא אלמא דה פירודה. ושוב, אני לא רוצה להגיד זה הוא. כל אחד מאיתנו לפעמים מוצא את עצמו לרגעים במצב של הסתר פנים גדול, של כעסים, של שום דבר לא מתחבר לשום דבר. במצוקה גדולה, בקשיים גדולים, זה נקרא אלמא דה פירודה. זה מציאות כזאת. אז איך מתקנים את זה? איך יוצאים מאלמא דה פירודה? תפכו את הדף, בבקשה. וכשהוא שב מהאהבה, תכף נסביר מה ההבדל בין לשוב מהאהבה ולשוב לא מהאהבה. כשהוא שב מהאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה, המציאות, של אלמא דייחודה. ומה הגדר של אלמא דייחודה? הוא מסביר כאן. שהכל באלמא דייחודה, הכל מתארגן בו לחטיבה אחת. מערכת אחת, הוויה אחת, מציאות אחת. והכל מחובר, והכל מקושר. ובקישור הכללי אין שום רע כלל. אתה מגלה את המגמה הפנימית של כל המציאות. והמגמה הפנימית של כל המציאות, מקורה של כל המציאות בכלל, אולי שמעתם עליו, על האלוקים. בראשית ברא אלוקים, את השמיים, ומה עוד? את הארץ. הוא ברא את זה לטובה או לא לטובה? לטובה. ואתה מגלה את הרצון הטוב הזה של אלוקים בכל דבר. כבודו מלא עולם, הרצון הטוב שלו מלא את העולם, הוא נמצא בכל מקום, לעת אתר פנוי מיני. זה נקרא אלמא דייחודה. אנחנו דרך אגב, העם היהודי, הכינוי, אחד התוארים שלנו, זה נקרא עם המייחדים. המייחדים. זאת אומרת, זה התכונה שלנו, זה הנשמה שלנו. אנחנו נולדנו לא בשביל לחיות באלמא דפירודה, אלא באלמא דייחודה. אמנם הפסוק השני בתורה, מה הוא? והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה אלמא דה פירודה. כן? זה המציאות הזאת. אבל מצד שני, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. כל העניין שלנו לתקן את האלמא דה פירודה הזה, את העולם הזה שהוא כל כך מורכב, מטוב ורע ולפעמים רק רע אפילו, עד כדי כאן. לתקן. ויאמר אלוקים יהי אור, איך אתה תתקן את הדברים? מאיפה זה מתחיל התיקונים? ממי זה מתחיל? ממך! ובחרת בחיים. כן? נכון שהרצון הטוב של אלוקים נמצא בכל מקום, ואין מקום ששם אתה לא יכול לגלות, אבל הגילוי של הרצון הטוב הזה תלוי בהתנהגות שלך, במחשבות שלך. מחשבה טובה, רצון טוב, דבר גדול מאוד. מחשבה טובה ורצון טוב, כבר אתה מאיר את העולם. הרצון הטוב, המחשבה הטובה שיש בך, משתקפת בעולם סביבך. זה מזכיר לי בזוגיות, בשלום בית. כשיש רצון טוב, הכל מסתדר. כשאין רצון טוב, בא לגן, לא רגיל. לרצון הטוב הזה קוראים אהבה. כשאוהבים, אין בעיות. הכל מסתדר, גם הדברים הקשים ביותר מסתדרים. אבל כשלא אוהבים, וואי, 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 וואי. אפילו הדברים הכי קטנים לא מסתדרים. דוגמה, כן. אבל אותו דבר בעולם, שאנחנו חיים בתוכו. אתה יכול לראות את הטוב בעולם, אבל תהיה בן אדם טוב. טוב בלב, טוב במעשים, טוב במידות. אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. תלמד תורה, תקיים את המצוות. כל הדברים האלה מאירים את נשמתך. כי נר השם, נשמת אדם. אתה יכול להדליק את הנר הזה. בידך להדליק את הנר. דיינו את הנשמה שלך. ואז אתה רואה שהעולם שאתה חי בו הוא נחמד מאוד. הייתי אומר גן עדן, אם אפשר לומר ככה. מקום באמת נחמד. מישהו פעם היה ראה את המקום הזה? אני אתמול ראיתי ניצוץ מזה. אני לא יודע אם שמעתם על יום השבת. מישהו שמע על יום השבת? לא יצא לכם. קראת על השבת מה?
עונג.
עונג. עונג. נכון. יש פסוק כזה שאומר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. איזה גן? גן עדן. נהר יוצא מה זה הנהר הזה יוצא מעדן? עדן, מה זה? איזה אות זה? הראשי תיבות? עין. כן? עדן, כן? להשקות את הגן. גן מה זה? גימל, עונג. נהר מה זה? נון. ביחד זה עונג. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז מסבירים החכמים מה הכוונה, והכוונה הפנימית יותר מכך. נהר זה אור. נהר זה גם אור. גם זרם, כן. נהר יוצא מאיפה? מעדן. מעדן, הכוונה היא מריבונו של עולם, מהמקור. יוצא, מה זה יוצא? למה כתוב יצא? למה כתוב יוצא? הוא כל הזמן יוצא, יוצא, יוצא. המאיר לארץ בטובו, ברחמים, כל הזמן. נער יוצא, נשקוט את הגן. מה זה הגן? העולם שאנחנו חיים בו, גן. גן ילדים אמנם, אבל גן. אנחנו חיים בגן. זה עונג, ראשי תיבות. קראת על השבת, עונג. דהיינו, מה שרוצה לחזר, רוצים להגיד, העולם הוא טוב, הוא לא רע. אבל אתה יכול להסתיר את הטוב. אתה יכול, בהתנהגות שלך, אתה יכול לגרום לכך שהטוב הזה לא מתגלה על ידך, לפחות, לך. אתה חי בעולם שנקרא אלמא דפירודה. אתה יכול לחיות באלמא ד... ייחוד, אבל זה הכל תלוי במה? אם עשית תשובה מהאהבה. וכששם מהאהבה, למה יש אהבה ויש מיראה? אדם שעושה תשובה מהאהבה, הוא רואה את המגמה החיובית, את הטוב האלוקי בכל דבר. גם בכישלונות, גם בנפילות, גם בבעיות, גם בסיבוכים. עד כדי כך שהוא רואה את הטוב שבלא טוב. את הטוב שברע, הוא רואה את, את החסד שבדין, עד כדי כך. אבל זה הכל תלוי בתשובה מאהבה. מה ההבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה? תשובה מאהבה היא תשובה שנובעת מתוך הכרה, לא מתוך חשבונות. יש אדם שעושה תשובה כי כדאי לו לעשות תשובה. למה כדאי לו לעשות תשובה? למה? כי הוא אומר, אם אני אעשה תשובה, אלוקים יעזור לי, לא יעניש אותי או משהו כזה. זאת אומרת, הוא עושה את זה מתוך חשבון כזה או אחר. וזה לגיטימי דרך אגב. רוב האנשים אומרים, אני לא מדבר ברמה הדתית, אני מדבר ברמה האישית. אני אתקן את עצמי, את מידותיי, יהיה לי יותר טוב בחיים. בסדר. אבל האדם שכל העניין שלו זה הוא עצמו, בעצם הוא עובד את מי? את עצמו. הוא אומר, מה שמעניין אותי זה שיהיה לי טוב בחיים. שיהיה לי טוב בחיים. אתה רוצה שיהיה לך טוב בחיים? מי רוצה שיהיה לו טוב בחיים? מי רוצה להיות מאושר? יפה מאוד. בסדר גמור. לגיטימי, אבל זה לא תשובה מאהבה. זה תשובה שנובעת מתוך חשבונות. כי אז יכול להיות שיהיה לך טוב, וגם יכול להיות שגם לא יהיה לך טוב. יכול להיות שיהיה קצת טוב וקצת לא טוב. כאילו אתה מתחשבן עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, עושה איתו חשבונות. אבל יהיה תשובה מאהבה זה לא ככה. זאת אומרת, ריבונו של עולם, אני רואה את המגמה החיובית שלך, את הרצון הטוב שלך, בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב, גם כשאני באאוט. מה זה אאוט באנגלית?
בחוץ.
בחוץ, כאילו מחוץ לעולם. גם בזה אני רואה טוב. למשל, אם האדם, לדוגמה, הוא לא היה בסדר. והוא לא מרגיש טוב, הוא אומר, אלוקים, תודה רבה שאני לא מרגיש טוב. תראו לכם שלא הייתי בסדר והייתי מרגיש טוב. זה שאני לא מרגיש טוב, זה טוב שאני לא מרגיש טוב. מראה על רגישות, על עדינות. אדם פגע במישהו, הוא מרגיש בזה טוב, אז זה לא טוב שהוא לא מרגיש... אבל אם אתה מרגיש לא טוב בזה שפגעת במישהו, פיזית, מילולית, מחשבתית אפילו, אם אתה לא מרגיש בזה טוב, סימן, טוב או לא סימן טוב? סימן מצוין. ואז אתה מבסוט שאתה לא מרגיש טוב. זה נקרא תשובה מאהבה. למה? הוא כל כולו דבוק ברצון של הקדוש ברוך הוא. הוא רואה שכל ההוויה כולה, כל המציאות כולה, זה מציאות אחת עם מגמה אחת, כיוון אחד. הכל לטובה באמת. זה מה שהוא כותב, כי אני אקרא את זה בתוכו. מתנוצץ, כשהוא שם מהאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודא. מתגלה לו עולם הייחודים, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ובקישור הכללי אין שום רע כלל. בקישור הכללי אין שום דבר רע. למה? בקישור הכללי המגמה הפנימית, הכללית, היא מתגלה לאדם שהוא במציאות כזו. יותר מזה, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו. הרע, לא רק שהוא מצטרף אל הטוב לטבלו, לטבלו זה פלפל, טבלין. זאת אומרת, אתה מבחין בטוב בגלל הרע. אם לא היית ברע, לא היית יודע מה זה טוב. וואי, וואי, כמה אני מודה לקדוש ברוך הוא. למה? הייתי שם, אבל אם הייתי שם, עכשיו אני יודע מה זה פה. כמו שאומרים, שאדם לא יודע מה זה בריאות אם הוא לא היה אף פעם חולה. אז המחלה עצמה, היא מבררת לעצמו את ערך הבריאות, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. ומי שלא היה אף פעם בחושך, לא מעריך את האור. בשבילו, האור זה לא מעריך אותו. מי שלא נפל, לא ידע מה זה לקום. אז הנפילה נותנת לו את המהר"ל מפראג, הוא מציין את זה בקשר לגלות, הוא אומר. מי שלא היה בגלות, לא מבין מה זה גאולה. זאת אומרת, אני צבר, נולדתי כאן. אני לא מבין, אבל שואל אנשים, הייתם פעם בגלות? אומרים, כן, מה זה ארץ ישראל? וואי, אל תשאל, אין משהו מיוחד למינוס. ולחדד את הדבר, מי שלא היה בשואה, לא מבין מה זה גאולה באמת. מי שלא היה למרמס של הגויים, כמו שעשו לנו, לא מבין מה זה להיות עצמאי כאן בארץ ישראל. זה דוגמה, אומר, תבלין, הרע נותן הבנה יתרה של הטוב. מההפך לומדים, אין לך דבר יותר חזק מלימוד מאשר אתה לומד מההפך. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו של הטוב, דווקא בגלל שאתה יודע מה זה לא טוב. ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש, כמו שהגמרא אומרת מסכת יומא, שמתי יש תשובה מאהבה, מתי תשובה מאהבה, שאדם זוכה ואומר לעצמו, אפילו הדברים הקשים ביותר שעברתי בחיים, אז שכתוצאה מזדונות, מזדונות מרצון רע, דברים לא טובים שעשיתי, זדון זה אתה עושה בכוונה דברים לא טובים. זה נקרא, שגם הדברים האלה שאתה עושה בכוונה, מרצונך, מבחירתך, דברים לא טובים, אתה יכול להגיד תודה רבה. הכל מתהפך לטובה, הכל מתחבר, תשובה זה חיבור, הכל מתחבר לרצון הטוב של הקדוש, מתגלה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, מלכותו בכל משלה, בלי יוצא מן הכלל, גם המקומות ה... זה דרך אגב ברמה האישית, אבל גם ברמה הלאומית אני מוכרח לומר. היינו 2000 שנה בגלות, זה לא לקחנו דבש, היה לנו מאוד קשה, כאומה, פזרנו, עשו לנו מה שעשו לנו וכל הדברים האלה. אבל כל הסיפור הזה של הגלות בעצם זה סדרת חינוך של עם ישראל, שברוב אבונותינו גלינו מארצנו, לא גלינו מארצנו בשביל להתנקם בנו חס ושלום, אלא בשביל להיטיב איתנו, לחנך אותנו, ללמוד מה זה אהבת חינם. גלינו בגלל שנאת חינם, שרחנו באהבת חינם, ברוך השם. לא יודע אם ראיתם את אהבת חינם, מישהו ראה את אהבת חינם כאן באיזה מקום? איפה?
כל צעד ושעד.
אתה בא על תשובה מאהבה, כל הכבוד לך. זה לא פשוט, למה אני אומר? אנחנו שטופים, לצערי הרב, בכל מיני מידע, אינפורמציה, ידיעות, כאלה ואחרות, ביניהם גם דברים שהם לא סימפטיים, לא טובים, נראים לעצמנו כדברים לא טובים. אבל האמת היא שמעבר לכל ה... הדברים הלא טובים האלה הם מסתתרים דברים טובים מאוד. והאדם צריך שתהיה לו עין חודרת. עין, לא עין חיצונית, אלא עין חודרת. לראות את הטוב שבכל המציאות של ההוויה הישראלית היום. כן, בבקשה. הוא נמצא מה? כן, כן.
בהנחה שזה עולם שהוא חשוב ואין שם טוב, בעולם שאפילו רואה את שם טוב, יותר סביר שאדם כזה דווקא יהיה לו יותר קל לעשות תשובה נראה, כי הוא מפחד מהחושב. נראה כי זה לא אפשרות בכלל. רק אפשרות של תשובה מהאהבה.
לא, הוא לא בא, יש הדרגתיות, אתה צודק. להגיע לתשובה מאהבה, ובפרק הראשון לומדים, כשאדם רוצה להגיע לתשובה מאהבה, לפני זה הוא צריך תשובה מהירה, מתוך חשבונות כאלה ואחרים. הוא לא בא כאן כרגע לתאר את המהלך ההדרגתי הזה, כן. אבל הסדר הוא כזה, בסדר שהשם עושה איתנו חסד. אנחנו קודם כל כמו חיות. החיה יש לה אינסטינקט של פחד, של יראה, של דברים כאלה. וככה היא חיה, גם לה, אנחנו באיזשהו מקום גם יש לנו את האינסטינקט הזה שלא כדאי לעשות דברים לא טובים, כי נסבול מהחיים, ודאי וודאי. אבל בזה לא נגמרים החיים. הקומה הזאת יש לה עוד כמה קומות. הקומה העליונה שעליה מדבר כאן הרב, למרות שנראה לנו כאוטופיה, כרעיון בלתי נתפס וכל זה, אבל הוא אומר על זה כי כדאי לדעת ורצוי לדעת שיש לאן להגיע. זה כמו בין אדם לחברו, היום אומרים, מי שלא אהב, הייתה לו אהבה בחיים, הוא לא יודע מה זה אהבה. הוא לא יודע, כי אף פעם הוא לא חווה את מידת האהבה. הוא לא חווה את זה. סוף אהבה, הוא קרין הדבר הזה. אבל אם הוא זכה פתאום לאהבה, אהבת אישה, אהבת העם, אהבת הארץ, לא משנה איזושהי אהבה, אז הוא אומר לעצמו, פשוט, איך חייתי עד היום? עד היום חייתי בעולם אולי כל כך קשה. פתאום הכל נראה לי אחרת לגמרי. אז זה מה שהרב מדבר עליו. הוא אומר, הוא קופץ לראש הסולם, סליחה שאני אומר, אבל ודאי שיש מהמדרגה הנמוכה ועד המדרגה הגבוהה, יש מדרגות מדרגות בדבר. אבל כדאי לדעת שיש מידת האהבה. מבחינת תשובה מהאהבה, ולא רק תשובה מהאהבה. מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, גם אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, לפני קריאת שמע, ומיד אחרי קריאת שמע, מה אנחנו אומרים? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מועדיך. כאילו, עמידת האהבה מחבקת את קריאת שמע לפני זה, אתה מכיר בעובדה שאלוקים בוחר בך וגם בחבריך, בכל, הוא בוחר בהם באהבה. במילים אחרות, יש אבא טוב שאוהב אותנו, דרך אגב גם היום לא כתוב בחר בישראל באהבה, מה כתוב? בוחר, כל הזמן הוא בוחר בנו באהבה. בסדר, אבל מה זה נוגע אליי? האם אתה מכיר שאלוקים בוחר בך ובנו וכולנו, הוא בוחר בנו באהבה, דיינו בסימפתיה, ברצון טוב, רוצה את טובתנו וכל הדברים האלה, ולא מצבע אצבע מאשימה כלפי שמיה או כלפי ההוא או כלפי אחר. אז יש לך, אתה מכשיר את הלב שלך לקבל עול מלכות שמיים. ויותר מזה, אתה מכשיר את הלב שלך לאהוב את האלוקים. מה זאת אומרת לאהוב את האלוקים? הרי אלוקים לא רואים אותו. זה לא דבר פיזי שאתה יכול להגיד, אני אוהב את הכוס מים, באמת אני אוהב את הכוס מים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. משהו. אין מים אלא תורה. אבל יותר מזה, הוא אומר, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה ובין מידת פורענות. מילא מידה טובה, בסדר, אני אוהב את האלוקים, קומיטיביטי. אבל מידת פורענות, איך אפשר לאהוב את האלוקים כשהוא מידת הדין אליך? איך אפשר? אפשר. אחרת, אם זה היה בלתי אפשרי, לא היה כתוב. התורה לא הייתה אומרת לנו. אז זה מה שהרב אומר. תדעו לכם. יש מידה כזאת שנקרא תשובה מאהבה, שהכל מתהפך לטובה. הכל לטובה. לא שזה לא היה. כל מה שהיה, היה. אבל אתה רואה שכל מה שהיה בעצם היטיב איתך בסופו של דבר. בחשבון הכללי, בראייה הכללית, הכל היה לטובה.
בזכות.
מי שזוכה לדבר הזה, יכול לקבל כאן תעודה במשרד, של בעל תשובה מאהבה. ואיך רואים את הדבר הזה? אם הוא לא מפסיק לחייך כל היום. מבסוט כל החיים. על כל דבר, גם על דברים קשים. זה בעצם המידה של אברהם אבינו. אברהם אבינו, עין טובה. כל הזמן, עין טובה, עין טובה, עין טובה. גם הדברים הכי קשים שהיו לו, הוא עבר 10 ניסיונות, ככה כתוב בחז"ל. עבר ניסיונות קשים מאוד. תמיד מחייך, תמיד עיניים צוחקות, תמיד עין טובה. למרות שהיו לו סיבוכים כאלה ואחרים. שאלו אותי, מאיפה זה נבע הדבר הזה? כי הוא אהב את אלוקים. אברהם הוא אבי. הרי במה ניכרת האהבה באמת? גם בין אדם לחברו. לא בזמן שהכל טוב, אלא בזמן שיש קשיים. בזה ניכרת האהבה. כמו בין הורים לילדים, מתי הוא נקרא את האהבה? לא כשהילד הוא בריא והכל בסדר, כשהילד הוא חולה, שפתאום צריך מסירות נפש, כל הזאת, פתאום אתה רואה איזה אהבה מתגלה, לא צריך להגיד להורים, אם הורים נורמליים, באופן ספונטני, יש שם מסירות נפש שאין כדוגמתה. למה? כי יש אהבה בין ההורים לילדים. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא אדם שכל הזמן רואה את הכל בעין טובה. למה? כי יש לו אמונה. כן? ויאמין בשם ויחשבה צדקה. מה זאת אומרת אמונה? אמונה זה לא להגיד יש אלוקים. להגיד יש אלוקים כל אחד יכול להגיד. שאלה אם יש כיסוי לאמירה הזאת. האם באמת האמירה הזאת היא בלב שלך? היא במציאות שלך? או שזה דבר סיסמה חיצונית או משהו כזה? האמירה הזאת של יש אלוקים, המשמעות שלה מבחינתנו כבני אדם, זה שהאלוקים עושה את הכל לטובה. זה המשמעות האמיתית. לא באופן תיאורטי או פילוסופי או משהו כזה, שיש שם בשמיים איזה כוח עליון, שם עושה. אלא אותו דבר שהוא בלתי נתפס, שהוא באין סוף הזה, שהוא רחוק או גם, הוא מתגלה כאן בארץ, בחיים, במציאות שלנו, בזה נמדד האדם המאמין. וזה בא לידי ביטוי באהבת אלוקים. ואהבת אלוקים, גם במידה של פורנות, מה אתה אומר? ריבונו של עולם, אתה בתמונה. אתה כאן. אתה לא רק שם, אתה גם כאן. וזה בא לידי ביטוי בדברים, אפילו דברים קטנים בחיים, בכל דבר. הרב מתבטא כאן באחד המקומות שאדם גדול, בעל אמונה גדולה, אצלו הדברים הקטנים הם גדולים, הם לא קטנים. תפתחו בבקשה באותו פרק, ו' אחד. נקרא ו' אחד, הוא עוסק בזה, שכל הפרטים, כל הדברים הקטנים מתחברים. כל החוכמות וההשגות שבעולם, תהיה הפילוסוף הכי גדול בעולם, תהיה איזה חוכמולוג גדול, לא יודע מה, אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ובפועל. אתה לא יכול להיות אסטרונאוט שם באיזשהו עולמות רחוקים, בהזיות, אני לא יודע. אתה צריך להיות בן אדם, באופן פרקטי, באופן מעשי. אלא שמהירות לפני החוכמות וההשגות את הדרכים. כל הגדלות שבעולם איננה מזיזה כל דעו מתביעות הקטנות. כמה שתהיה גדול, יש לך גם דברים קטנים בעולם שצריך לעשות אותם. פשוטים ביותר. אתה צריך להתפנות. פרעה, דרך אגב, שהוא רצה לראות שהוא האלוהים, מה הוא היה אומר לאזרחים שלו? הוא אומר להם, תדעו לכם, רבותיי, אני לא מתפנה אף פעם. מה הוא היה עושה? היה בפנות בוקר, עוד שהיה חושך, הוא היה הולך לנילוס להתפנות שם, ומשה רבנו תפס אותו פתאום בכלכלתו, אומר, וואי וואי וואי, אתה בן אדם, אתה. את הסוד הזה משה רבנו ידע, ואת הסוד הזה פרעה הסתיר. כן. זה מה שרב אומר כאן, כל הגדלות היא לא מפקיעה מהאדם את הדברים הקטנים בחיים. כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת, מפקיעה, שום תפקיד גופני, כמו שאמרנו. תפקיד גופני, הכוונה להתפנות. כמה שתהיה גדול, אתה צריך להתפנות, מה לעשות? אלא מה? גם השפה שבשפלים, אלא שמהגדלות של האדם, מדריכה את האדם ביותו, מקבל אותה בתארתה, איך להתנהג בכל העניינים שבקטנות, שנראים לך דברים קטנים, חסרי ערך, חסרי חשיבות לכאורה, באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים. אתן דוגמה פשוטה. אתה עוזר לחבר, דבר גדול מאוד. או אתה נמצא בבית עם אשתך, והיא אומרת לך, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. הוא אומר, עזבי אותי כבר, אני עייף, אני לא יכול, אני לא, אני יכול לקרוא דבר כזה. מטרידה אותך, מציקה לך. יכול להיות דבר כזה? ואתה אדם גדול. אז אומר, באמת, כל מה שאת אומרת, אני עושה בשמחה, בהתלהבות. אני הופך את הדברים הקטנים לדברים גדולים. יכול לקרות דבר כזה? היא אוכלת, היא אומרת לך לשטוף את הכלים. את אכלת! מי צריך לשטוף את הכלים? מי שאכל, הוא ישטוף את הכלים, נכון או לא? אני שואל, את נשוי כבר? תלמד את זה מהר מאוד. תזכור מה שאמרת לך היום. אתה בא ואתה כל כך כועס, לא מספיק שלא הכנת לארוחת ערב, אני צריך לשטוף לך את הכלים. אבל אתה מתגבר, אתה מתעלה, אתה בעל תשובה מהאהבה. מותק, מותק, אני עושה מיד את הכלים וכל זה. הפכת את הדבר הקטן הזה לדבר ענק. למה התגלתה לך המידה, מעביר על מידותיו זה נקרא. התגלתה לך מידה עצומה, דבר גדול. נכון או לא? בסדר? אז אתה אדם גדול. האדם הגדול, הוא הופך את הדברים הקטנים לדברים גדולים. זה נקרא אדם גדול. ולא שהוא חי באיזה, שם באיזשהו מקום, והוא לא מתייחס להוויה היומיומית, הארצית, העכשווית שקיים. וכל דבר. זה מה שהוא אומר, זה תשובה מהאהבה. כל הדברים בעצם, הכל מתחבר לרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, הרצון הטוב שקיים באדם, זה הדבר הכי חשוב. יש גם מישהו שיש לו איזה רצון טוב או משהו? יפה מאוד, אחד רק. תפתחו בבקשה בפרק ת' בדף סמך ג' כאן יש פרק שלם שעוסק ברצון הטוב של האדם, ערך הרצון. כן, בבקשה.
למה הראייה הזאת של הייחוד והאחדות דווקא
לתשובה,
דווקא מי
שרואה
תשובה
מהעבר,
אפשר להגיד מישהו שלמד
את התורה ומבין שהכל... שאלה מה זה תשובה? מה המושג הזה תשובה? התשובה באופן פשוט, אתה חוזר שב נאמר, אתה משיב את עצמך ולא רק את עצמך, את העולם שאתה חי בתוכו למקור, למגמה הפנימית שקיימת בתוך כל ההוויה כולה. נאמר, המקור עצמו עולה את מחשבה תפיסה בכלל, זאת אומרת את האלוקים אתה לא רואה, לא רואים אותו. אבל את הרצון הטוב של אלוקים כן אפשר לראות. ושאתה מגלה את הרצון הטוב של אלוקים שהוא נמצא בכל דבר. בפרח, בצמח, באבנים, באנשים, עם אנשים שאתה חי איתם וכל זה, אתה אומר. יש כאן איזו מגמה כללית בתוך כל המציאות שאני חי בה. והמגמה הכללית הזאת היא מאחדת. היא קיימת בכל דבר. וכל דבר משלים את כל דבר, למרות שלפעמים זה נראה כסותר אחד לשני. למה המשל דומה? לעץ שכל הענפים מתחברים בשורש, בגזע. התשובה מהאהבה היא מחברת אותך אל השורש, אל המקור. ואז אתה אומר, אפילו מה שנראה לך כקווים מקבילים, שלא נפגשים אחד עם השני, בעצם באיזשהו מקום הם נפגשים, ואותו רצון טוב, אותה הזנה, נאמר, שקיימת מהשורש של הענפים, היא קיימת בכולנו, בכל דבר ודבר. אז הראייה או ההשגה הרוחנית, נאמר של האדם, היא מערכתית כבר. היא לא נקודתית, היא לא פרטית. זה מה שהרב... אבל להגיע להשגה הזו, זה פרי התנהגות. זה לא בא כתרגיל במחשבה או משהו כזה. זה ראיית הנשמה. הראייה הפנימית הזו, היא כרוכה במידות טובות, במעשים טובים, בכל מיני דברים. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו שהוא אמר, רבותיי, האמונה באלוקים צריכה להיראות, לעשות צדקה ומשפט. לא רק לדבר גבוהה גבוהה על אלוקים הנחמד הזה, אלא אתם צריכים כאן, בארץ הזאת, להתנהג בהתאם לרצון הטוב הזה, שהוא יסוד כל החיים. תפתחו פרק ת', שם פרק שלם שהוא עוסק ברצון הטוב של של האדם ושל האלוקים, ואיך זה מתחבר אחד עם השני. קביעות המחשבה של התשובה היא מייסדת את אופיו של האדם על יסוד האצילות. אני רוצה להסביר מה זה האצילות. אנחנו מכירים בספרות הפנימית של התורה עולמות. יש ארבעה עולמות באופן כללי, יש יותר מזה, אבל ארבעה עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. המושג אצילות, כבר מסביר את זה בנפש החיים, אצילות זה המקום הזה נקרא אצל. אצל זה על יד, אני נמצא אצלו, על ידו. אצל זה מבחינת קרבה. קרבה למי? לרצון של הקדוש ברוך הוא. אני נקרא אצילות. אדם אציל זה אדם שהוא יש לו קרבה לקדוש ברוך הוא. ומה מתבטאת הקרבה הזאת ברצון טוב. הרצון הטוב, ברגע שאדם בעל רצון טוב, הוא קרוב יותר לאלוקים. וההפך חס ושלום מתרחק מאלוקים. לא שהאלוקים מתרחק מאיתנו, אנחנו מתרחקים ממנו, כן. נקרא את זה בהמשך. קביעות המחשבה של התשובה, התשובה זה לתקן, 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 היא מייסרת אופיו של האדם על יסוד האצילות. נקרא, אדם אציל נפש, והוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח הדין, ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים במציאות. למה? כי יש שני בסיסים בחיים, הבסיס הרוחני והבסיס החומרני. ושאלה, מהו הבסיס שעליו החיים שלך מוצבים? מהו הבסיס? זה היסוד. האם היסוד הרוחני הוא הדבר, היסוד שעליו כל החיים שלך מושתתים, או הבסיס החומרני? דהיינו, כבוד, כסף או דברים מהסוג הזה. אדם שהוא מבחינת תשובה, הוא אומר, הביטוי הממשי שפתאום המימד הרוחני, הבסיס הרוחני, הבסיס המוסרי נאמר, זה הדבר הכי, הכי, הכי מרכזי בחייו. התשובה השרויה בלב תמיד, אצל אנשים כאלה, מבדלת לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים. מה זה החיים הרוחניים? מישהו מעוניין לדעת? מה זה החיים הרוחניים? הוא כותב שתי מילים אחרי זה, בוא נראה. והיסוד הגדול שהרצון הטוב הוא הכל. הרצון הטוב, פתאום הוא מכיר בערך הרצון הטוב שלא רק בתוכו אלא נמצא גם בעולם הסובב, וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו של הרצון הטוב. נעשה תוכן מוטבע בנפשו על ידי אור התשובה הקבוע בו. אדם כזה שכל עניינו בחיים זה להיות טוב, רצון טוב, לעזור, לעשות, לפעול, לחשוב, כל דבר רצון טוב, 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 להיות בן אדם טוב, ילד טוב ירושלים, מה שנקרא, הוא רואה את העולם לגמרי אחרת. העולם נראה לו טוב, איך אומרים? הוא אופטימי, הוא לא פסימי, הוא לא מבולבל. מכל דבר הוא מוציא טוב. כל מה שעובר עליו, מה הוא אומר, זה הכל למה?
לטובה.
ולא רק עליו, גם על אחרים. הוא רואה בעיות, הוא לא שהוא לא מתעלם מהם. אבל הוא אומר, בוא נלמד מכל דבר, בוא נחכים מכל דבר. איך אומרים, אין חכם כבעל הניסיון. ניסיונות, לומדים משהו? לומדים, אתה לומד דבר טוב. וזה הדבר ודאי אצלו, זה לא דבר מקרי כזה. הרצון הטוב מכל דבר ניבא. נעשה תוכן מוטבע בנפשו על ידי אור התשובה הקבוע בו, וממילא אדם כזה חל עליו שפע גדול של רוח הקודש בתדירות. אדם כזה, זה הרב יכול להעיד כי הוא היה בעל רוח הקודש. אדם בעל רוח הקודש זה אדם שרואה, יש לו ראייה אופטימית. עין טובה, הוא רואה את הכל לטובה, זה נקרא אדם בעל רוח הקודש. מישהו מעוניין בדבר הזה? יפה, אתם יכולים, אתם רוצים. כן, בבקשה.
כתוב הרצון הטוב, זה הרצון הטוב של האדם או של הקדוש?
קודם כל זה מתחיל ממך, מבחינת האדם, הרי יש שני צדדים. יש הצד האלוקי, שטוב השם לכל ורחמיו וכל מעשיו. זה לא תלוי בנו, תלוי בבורא עולם שהוא... לרגע, הרצון הטוב הזה לא פסק לרגע ולא יפסיק לרגע להשפיע על טוב על כל הבריאות כולה. אבל יש גילוי הרצון הזה מבחינתנו, זה תלוי בנו. זאת אומרת, כמו שבחסידות אומרים, למה העולם נקרא עולם? שהרצון הטוב הזה, קוראים לזה האור הגנוז, הוא נעלם, לא רואים אותו. וכל התפקיד שלנו, כל העניין שלנו בעצם בחיים, בעולם, זה לגלות את הרצון הטוב האלוקי דרכנו, דרך הצינור שלנו, דרך האישיות שלנו, דרך ההתנהגות שלנו, דרך המידות שלנו. במילים אחרות, אנחנו נולדנו להיות אנשים טובים, לא רעים, אבל הבחירה בידינו. אנחנו יכולים לגלות את זה או לא לגלות את זה? למה המשל דומה, רק שנבין. ניקח חוקי טבע. חוקי טבע קיימים כל הזמן. גילוי חוקי הטבע, שנעשה על ידי מדענים, אנשים חקרו את הטבע, גילוי, זה תלוי בחוקרים האלה. מציאות חוקי הטבע, זה לא תלוי במדענים האלה. חוק המשיכה היה לפני ניוטון, בדקתי את זה. אחרי שניוטון נפטר, הוא ממשיך לעבוד. קיים כל. סליחה שאומר, הרצון הטוב של אלוקים קיים כל הזמן. לרגע הוא לא פסק ולא ייפסק לעולם. שאלו אותי למה. ככה, מה אכפת לך? ככה, כזאת ברוך הוא ככה סידר את העולם. העולם הוא טוב, הוא לא רע. גילוי, גילוי הרצון הטוב הזה, זה כבר העניין שלנו. מציאות הרצון הטוב הזה, זה לא תלוי בנו. זה מה שהרמב״ם אומר בענייני האמונה, בהתחלה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם ממציא, שהוא ממציא, כל נמצא, משמיים וארץ, כל מה שבא, הוא ממציא. לא אנחנו ממציאים, הוא ממציא. מי זה הוא? בורא עולם. הידיעה הזו, זה אברהם אבינו גילה. ואיך הוא גילה את הדבר הזה? דווקא מתוך הקשיים, לא מתוך שהוא ליקק דבש. המדרש אומר שהוא ראה בירה דולקת. מה זה בירה דולקת? הוא החי באור כסדים, בין אנשים רעים מאוד, עובדי עבודה זרה, אכזריים וכל הדברים האלה. הוא שאל שאלה, יש אדון לבירה? יש מי שמנהל את כל הבלגן הזה? את כל ה... את כל ה, את כל השריפה הזאת, את כל הדברים האלה, אבל הוא שאל את זה לא בשביל לקנטר, אלא בשביל לברר. יש הבדל אם האדם שואל בשביל לקנטר וכו', אלא בשביל לברר. הציץ אליו בעל הדירה. מי זה הציץ? התגלה אליו בורא עולם. דווקא מתוך הקושי, מתוך הדברים האלה. רק תפנה לידיד המקום. דווקא מתוך הקושי אברהם אבינו גילה, לא בגלל שהוא ישב באקדמיה וישב ולמד או משהו כזה, אלא דווקא בגלל שהוא היה במקומות הכי קשים, שם הוא גילה יש אדון לבירה, יש בורא עולם. זה האמונה האמיתית. האמונה האמיתית זה לא שאתה מלקק דבש, אלא שאתה נמצא בזבל מהשפות ירים מביאות, ואתה אומר, הוא גם בזבל, גם במקומות הקשים ביותר, שם גם יש רצון טוב. אבל אברהם אבינו הבין שלא רק שיש אלוקים, שהוא מנהל את הכל, אלא זה מחייב אותו כבן אדם. הוא אמר, אני הבנתי את הפרינציפ. זה שאתה מנהל את העולם לטובה זה לא מספיק. אני עולם קטן, אני גם צריך לנהל את עצמי בצורה נכונה. כן? ללכת בדרך השם, לעשות צדקה ומשפט, לגלות את הטוב הזה, האלוקים הזה כאן בארץ, במציאות של חיים, למרות שהוא היה, בחומרים, במציאות של עין טובה וכל הדברים האלה, וכל מה לתקן, 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 לתקן. קודם כל לתקן את מי?
את
עצמו. זה דרך אגב בראש השנה. מה זה ראש השנה? פרשת העקדה. ביום הראשון קוראים את הפרשה שלפני פרשת העקדה, ביום השני את פרשת העקדה. פרשת העקדה זה תיקון מידת האהבה שאברהם אבינו מגלה ביצחק, כן. מגלים בפרשת העקדה. זה דורש מאיתו, ממנו. זה לא יכול לשאת בפסיבית, לשאת לגן. אדבה, הוא לוקח, הוא עושה את הדבר הכי, הכי בלתי הגיוני בעולם. לעקוד את בנו, אהובו, הנחמד, כל זה. למה? אני עושה רצון מי? רצון האלוקי. משהו, דרך אגב, כל אחד מאיתנו היה שם פרשת העקדה, אני לא יודע, חלק מכם ראיתי אותם שם, פרשת העקדה, שאלו אותי איך, שאלו אותי איך. אומרים חז"ל, מעשה אבות סימן לבנים. מה זאת אומרת סימן לבנים? הם הטביעו את חותמם בבנים. כל מה שהאבות שלנו עברו, למשל המידה הזאת שנקראת מסירות נפש, זה דבר שהוטבע בנשמה של העם היהודי, אנחנו הבנים. יוטבע בהם. וכל הקריאה הזאת של פרשת העקדה שאנחנו קוראים, יש כאלה קוראים יום יום, לפני התפילה, יש כאלה שקוראים בראש השנה, כולם קוראים. כל זה, והשופר וכל הדברים, הם באים לרמז לנו, ללמד אותנו שהמסירות הנפש עוד לא הלכה לאיבוד. היא קיימת בגנים הנשמתיים של העם היהודי אלפי שנים, כולל בדור שלנו. כאילו אנחנו היינו שם ממש באותה מציאות של מסירות נפש, דהיינו התבטלות מוחלטת לרצון האלוקי, מתוך הכרה, מתוך הבנה שזה הדבר הכי חשוב, לעשות רצון השם, ורצון השם זה להיות בן אדם מה?
אלוקי.
אה?
להיות בן אדם אלוקי.
בן אדם טוב, נכון ידידיה?
כן, כן.
הכי טוב זה להיות מה?
בן אדם טוב.
בן אדם טוב,
הנה. לעולם יהיה אדם, ירא שמיים, בסתר ובגלות.
נכון. הרב כותב על זה, מה זה יהיה? זאת אומרת, הוא כזה. כל אדם, גם כשהוא לא ירא שמיים, זה לא משנה. היראת שמיים היא נוגעת לכל אדם, זה במהות של האדם. ככה הוא כותב בעולת ראייה. כל אדם הוא ירא שמיים. אלא מה? יש אדם שמודע לזה, יש אדם שלא מודע לזה. מה זה ירא שמיים באופן כללי? האדם צריך לדעת שיש לו השפעה בעולם. אם הוא לא יודע, יש לו השפעה גם כשהוא לא יודע. בעצם העובדה שאנחנו חיים בעולמנו, אנחנו כבר בעלי השפעה על כל העולמות. זה מה שנאמר בצלם אלוקים, עשה את האדם. אנחנו כולנו נולדנו בצלם אלוקים, דיינו אנחנו כולנו בעלי השפעה בעולמות. ולכן יש לנו אחריות. אדם שנולד בצלם אלוקים, יש לו אחריות. אחריות מבחינת ההופעה של הטוב האלוקי בתוכו ובעולם שסובב אותנו. זה בכל העולמות כולם. זה נקרא ירא שמיים. ראיתי באחד הספרים כתוב, מה זה ירא שמיים? כתוב, דע מה למעלה ממך, בפרקי אבות. דע מה למעלה בעולמות העליונים, מאיפה זה מתחיל?
ממך.
מההתנהגות שלך. אתה לא יכול להסיר את האחריות ממך. גם שתסיר את האחריות ממך, אז האחריות קיימת. באיזה מידה? ודאי וודאי. זה כמו אדם שהוא בא, יש במדינה, יש חוק כזה שאומר שמי ידיעת החוק לא פותרת אותך מלקיים את החוק. אתה בכל מצב היה מקיים את החוק הזה. גם כשאתה מתכחש אליו, אתה לא מקבל, אתה מקיים את החוק. זה החוק האנושי. מה נאמר על החוק האלוקי? לכן המחויבות שלנו כבני אדם, בעלי בחירה חופשית, היא טוטלית, היא כללית. היא נוגעת לכל רגע, לכל מצב, לכל... אלא יש אדם שמודע לזה, הוא מנהיג את עצמו בהתאם לכך. יש אדם שהוא כזה, גם כשהוא לא... הוא לא מודע לדבר הזה, כן. זה מה שנאמר, שהאלוקים עשה את האדם בצלם. וחיבה יתרה נודעת לו, אומר רבי עקיבא, שנברא בצלם אלוקים, שהיינו שהוא בעל השפעה, בעל יכולת השפעה. אז זה תשובה מאהבה. אני מאחל לכולנו שנזכה לתשובה מאהבה, נראה את הטוב האלוקי, את הרצון האלוקי בכל מקום ומקום.